חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. לימוד עקרונותיה המקוריים של חוכמת הקבלה והבנתם יחברו אותנו שוב לערכים האמיתיים של החברה בה אנו חיים. אמונה בחופש, בכבוד אנושי, בדמוקרטיה ובחופש הבחירה.
שלום לכולם, אנחנו בסמינר מיוחד למדיטציה, כאשר קודם כל הנושא הוא נושא מאוד חשוב. למה הוא מאוד חשוב? מכיוון שכל מה שאנחנו עוסקים בו, שאנחנו לומדים קבלה, אנחנו עוסקים בעניין של איך לשפר את החיים. וכדי לשפר את החיים צריך לשנות את הצורה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, אם תמשיך לחשוב כמו שנהגת לחשוב, תמשיך לקבל מה שנהגת לקבל. זאת אומרת, איך אני יכול לשנות את מה שעובר עליי בחיים? רק אם אני אשנה את הצורה שאני חושב על מה שעובר עליי. רק אם אני אשנה את הצורה שבה אני מסתכל על החיים. ואנחנו יודעים שבעצם הכלי החשוב ביותר של האדם, הכי קובע, שבשורה התחתונה מה שקובע את כל החיים של הבן אדם, היה שווה, לא היה שווה, כל רגע ורגע והכל בסך ביחד, הכל נקבע סביב דבר אחד, והוא המודעות שלנו. המודעות, כי המודעות של האדם היא זו שקובעת את ההצלחה או את הכישלון. אם אדם ייכשל במשהו, זה בגלל המודעות. אם אדם יצליח, זה בגלל המודעות. הרבה פעמים קורה שבן אדם, שני אנשים עוברים את אותו דבר. לאחד זאת הייתה חוויה מדהימה, לשני זה היה חוויה נוראית, טראומטית, שלא ישכח בחיים את הכאב ואת הסבל. אז במה זה תלוי? האם זה תלוי באירוע או באופן אובייקטיבי, או שזה תלוי בצורה שבה אני חווה את האירוע? כמובן שזה תלוי בצורה שבה אני חווה את האירוע, וכמובן שכשלומדים קבלה אנחנו מבינים שלא רק שאנחנו יכולים להשפיע על האירוע באופן סובייקטיבי, זאת אומרת בצורה שאני מפרש את האירוע, זאת אומרת, אתה יכול להגיד חשיבה חיובית, כל דבר, הכל לטובה, הכל קרה בסדר וכו' וכו'. אתה אומר, מה, אתה מסכן, אתה סובל, אתה החיים שלך על הפנים, מה אתה אומר הכל לטובה? אז בינינו, אם הבן אדם מאושר, אף אחד לא יגיד לו שהוא מסכן, נכון? יש אנשים שהם מאושרים ויש להם בקושי איזה ביקטר או איזה, והם ממש מאושרים, ואתה לא יכול לשכנע אותו שהוא לא מאושר. ויש אנשים שיש להם מכל טוב, והם מסכנים. זאת אומרת, מה שקובע זה לא המציאות האובייקטיבית, אלא המציאות הסובייקטיבית, וזה המודעות של האדם. שבסופו של דבר, איפה שהאדם שם את המחשבות שלו, שם הוא יהיה. עכשיו, ולכן אנחנו מבינים שבסופו של דבר, יכולתו של האדם לחוות את חייו, תלויה ביכולתו של האדם לברוא את הצורה שבה הוא רואה את החיים שלו. וזה אומר שליטה. וזה אומר שליטה במודעות. ושליטה במודעות זה דבר שאותו אפשר לשנות. דבר לא רק שאפשר, אלא שחייבים לשנות. כי אם אדם חושב שאם הוא יצור, וזה פסיכולוגיה פשוטה, מישהו שהגישה שלו לחיים היא שלילית, תבוסתנית, מאשים את כל העולם, וכן הלאה, ולא יודע לענות משום דבר, בגיל 20, שהוא יגיע לגיל 30, זה רק יהיה יותר גרוע. ושזה יגיע לגיל 40, זה יהיה הרבה יותר גרוע. וזה אנשים שהם לא נסבלים, אם הוא לא נסבל בגיל 20, אז בגיל 30 זה יהיה עוד יותר גרוע, וכן הלאה, וזה נהיה רק, עם הזמן, זה רק מדרדר. מתי זה יהיה יותר טוב? רק אם תהיינה פעולות יזומות ששינו את תודעה. ואיך בן אדם משנה תודעה? איך בן אדם משנה את הרגלי החיים שלו? איך בן אדם משנה את הצורה בה הוא מתייחס לדברים שתמיד הוא ידע להתייחס אליהם בצורה מסוימת? ואנחנו יודעים, שוב, שברגע שאנחנו מתייחסים אל החיים אחרת, החיים משתנים. אדם שמגיע בגישה חיובית לדברים מסוימים, החיים יתנהגו אליו אחרת מאשר הוא בא בגישה שלילית. מה זה החיים? זה הכל, מי כולל מי, אירועים שנראים מקריים לחלוטין, עד של התייחסות של אנשים ממש בשר ודם, שאתה מקרין עליהם עיניים שקורנות, אהבה, חמלה, התלהבות מהחיים, חיוביות וכן הלאה. כמובן, כשאתה יושב מול בן אדם כזה, עומד מול בן אדם כזה, אתה מגיב אחרת ואתה חווה אחרת מאשר אם אתה עומד מול מישהו שכל מה שעובר לו בראש זה רק חרדות ומניפולציות כדי שהחרדות לא ייצאו לפועל. מה שנקרא, אשר יגורתי, בא לי. אז אנחנו שוב חוזרים לעניין שמדובר פה על עניין של אתה רוצה לשנות איך שהיקום מתייחס אליך ואת המזל שלך, אתה צריך לשנות איך שאתה מתייחס ליקום, וזה אומר שינוי של דפוסי חשיבה. זה אומר זה שינוי של רגשות, כי דפוסי חשיבה הם תוצאה של רגשות. קודם כל בן אדם מרגיש, אחר כך הוא מנסה לתרץ לעצמו למה הוא מרגיש את זה ככה. נכון? אנחנו, יש כמה תדרים שהאדם חווה את המציאות. יש את התדר התת מודע, שזה הגלגולים הקודמים שלו, מה שעובר שהוא היה תינוק, מה שאמא שלו אמרה, מה שהוא עבר, שהוא היה עובר, עוד לפני שהיה תינוק, דברים שהוא לא זוכר. הוא לא זוכר אותם פיזית, אבל הם משפיעים עליו, והם גורמים לו כל מיני ריחות, מצבים מסוימים, רעיונות, מילים, מנגינות וכן הלאה, משפיעים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים. כי הם לוחצים לנו על כל מיני כפתורים, שאנחנו לא יודעים על קיומם בכלל. מה שאנחנו כן יכולים לדעת זה מה? אנחנו יכולים לדעת מה זה עושה לי. מה אני מרגיש עכשיו? האם אני מסתכל על מה שקורה לי, או על אנשים שסביבי בצורה כזאת, או בצורה כזאת, והרבה פעמים אנחנו לא נדע למה. אבל הרבה פעמים גם, כשאנחנו לא יודעים קבלה, אנחנו יודעים גם לא חשוב למה. האם זה חשוב לזכור שזה בגלל שאבא שלי ואמא שלי, דוגמה, איזה, נניח איזה זוג שרב, איזה בחורה שסיפרה שקשה לה ליצור קשר עם גברים כי היא תמיד נורא כועסת עליהם. למה היא כועסת עליהם? אחר כך היא נזכרה ובסדנה שכשהייתה בתשע, אבא שלה ואמא שלה רבו בנוכחותה. ואז אבא שלה אמר, אני עוזב את הבית. ואמר לילדה, עכשיו יש לך דקה להחליט. את איתי או איתה? אם את נשארת עם אמא, לא מדבר איתך בחיים יותר. כן? עכשיו תחשבו, מה זה עושה עכשיו שהיא מתבגרה, והיא מתחילה לצאת עם בנים וכן הלאה? איזה מערכת יחסים יש להם גברים? בגלל אותה חוויה, אבל יש כאלה שזה קורה להם, בגיל 4 הם לא זוכרים. הם לא זוכרים את האירוע, אבל זה לא משפיע? זה עדיין משפיע. כלומר, האם אנחנו רובוטים ושבועים, של כל מיני עולמות רגשיים שאנחנו אפילו לא אחראים עליהם באופן מודע? באה חוכמת הקבלה ואומרת באופן פוטנציאלי לא, כי אני יכול תמיד לזהות את המבנה הרגשי שמתעורר בתוכי ויכול לבחור אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אני עכשיו חווה איזה מבנה רגשי של להרגיש כלפי משהו שמישהו אמר לי או משהו שמישהו עשה לי או משהו שראיתי אצל מישהו אחר. אני יכול להרגיש חוויה מסוימת, ואני יכול גם להגיד, אני מזהה את התחושה. ויש לי בחירה לא לשתף פעולה עם התחושה הזאת. אני עכשיו הולך למחוק את התחושה הזאת. אני הולך להרגיש הרגשה אחרת. האם יש לי את האפשרות? שלומדים קבלה, אנחנו מבינים שיש לי את הבחירה הזאת. אלא במה זה תלוי? הרבה פעמים קורה שבן אדם רוצה להיות בורא, והוא רוצה לברור את התחושות מחדש, וזה פשוט יותר חזק ממנו. למה זה יותר חזק ממנו? זה כמו שאתה מנסה להרים משקל מסוים. כדי להרים את המשקל הזה, שיש בני אדם שמרימים את המשקל, אבל הם לא נולדו עם היכולת, הם פשוט התאמנו והתאמנו והתאמנו, עד שהם קיבלו את המבנה גוף המתאים, ופיתחו את השרירים המתאימים, ואת היכולת של התנועה בזוויות הנכונות, כדי ליצור את היכולת של להרים משקל שרוב בני אדם לא מרימים. אף אחד לא חושב שזה קורה ברגע. סך הכל מה הוא הרים? אז הוא הרים 50 קילו. 100 קילו, 200 קילו. וואו! יש לנו דברים אחרים להרים שהם קצת יותר כבדים. כמו שאמרנו, חוויות ילדות, תחושות מסוימות שמלוות אותנו. לך תדע כמה גלגולים התחושה הזאת מלווה אותנו, והיא חלק בלתי נפרד מהתודעה שלנו. וכל דבר שקורה לנו אנחנו מעבירים דרך התחושה הזאת. עכשיו להרים את זה, נגיד אוקיי, אני רואה עכשיו את זה, ואני מזהה שזה פשוט לא עושה לי טוב. לא מביא אותי לשום מקום טוב. אני עכשיו רוצה להרים את התודעה שלי למקום אחר. כדי לעשות את זה, צריך להתאמן. צריך להתאמן. וכל העניין של המדיטציה, זה בעצם יכולת להקנות לעצמנו יכולות של ביצוע. ועוד פעם, מה שקובע את האדם זה היכולת השכלית שלו והרגשית שלו יותר מכל דבר אחר. קוראים לזה, יש אינטליגנציה שכלית, שזה IQ, ואחר כך גילו שאינטליגנציה שכלית זה לא העיקר, כי אנשים שיש להם אינטליגנציה רגשית גרועה, אז כל ה-IQ הכי מדהים שלהם, שזה מגיע לאינטליגנציה הרגשית, והם נפגעים רגשית, כל ה-IQ לא עובד, ואז גילו שצריך לפתח את האינטליגנציה הרגשית, שזה נקרא EQ, Emotional Quotients. אבל אחר כך גם התחילו לזהות שאם האדם, כדי לשנות את ה-EQ, בן אדם צריך SQ, שזה אינטליגנציה רוחנית. מה זה אינטליגנציה רוחנית? יכולתו של האדם לברוא תחושות ורגשות חדשים שלא היו קודם. לצאת מתוך מגבלות. יש אנשים שיש להם אינטליגנציה רגשית טובה מאוד. הם יודעים להתמודד וכל הזה, אנשים שקרוב לוודאי הם יותר גבוהים מבחינת הסולם של גלגולי נשמות. הם נולדו במסגרת ש... היה להם מזל. דרך אגב, ככה זה נראה. אבל דרך אגב, זה לא מזל, הם עבדו בשביל זה. לך תדע כמה גלגולים. אולי בדור הזה, בגלגול הזה שהם נולדו, בבית ששם הייתה יותר אהבה, יותר חמלה, וכן הלאה. או שלפעמים לא הייתה אהבה ולא חמלה, אבל הם לקחו דוגמה מהסבתא וכן הלאה, והצליחו איכשהו להסתכל על כל הדרמות שמסביב, ולדעת לשלוט בזה, זה משהו שאתה נולד איתו. אינטליגנציה רגשית. אבל כדי לברוא אינטליגנציה רגשית חדשה, לגמרי מחוץ לקופסה, לזה אתה צריך אינטליגנציה רוחנית. אינטליגנציה רוחנית זה משהו שאדם צריך לפתח, כי פה מדובר על לפתח סוגים שונים של שימוש במוח האנושי. וזה עניין של תרגול ותרגול ותרגול ותרגול. אין מה לעשות. זה לא בא לבד. עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה לחכות ולעבור גלגול אחרי גלגול אחרי גלגול עד שאתה מגיע מה שנקרא שאנשים עוברים, מתי בדרך כלל אדם משתנה באופן רגשי, מתי שנצרבת בו איזה דרמה. מתי נצרבת דרמה? שבן אדם מגיע לתחתית של התחתית והוא מחליט שהכאב הזה או מתים ממנו או חיים ממנו, ואז הוא יוצר צריבה תודעתית חדשה שאל תסתכל על הכישלון בתור מוות, תסתכל על זה בתור לידה מחדש. אבל בשביל זה בן אדם, אומרים כל מיני מומחים בגלגולי נשמות, בן אדם צריך לעבור את המוות 20 פעם כדי להחליט שנמאס לו למות. עכשיו, כדי לקצר את העניינים, איך אני ניגש לאותם מקומות בתת מודע שלי ומסוגל לתכנת אותם מחדש, זה דורש הרבה תרגול. היום יש מחקרים שהולכים ומתגלים יותר ויותר נתונים על כך שהאדם יכול לשנות את הצורה שהמוח שלו פועל. אדם יכול לחוות את המוח שלו מחדש, מה שנקרא חוות משון, כל החוטים, כל התכנות, גם המבנה הפיזי של המוח, אדם יכול לשנות אותו בזה שהוא משנה את צורת ההתייחסות שלו. וממש בימים האחרונים התפרסמו מחקרים שסוף סוף הצליחו למדוד אנשים שמתעסקים במדיטציה הרבה שנים, וגילו שגם הגלים שהמוח שלהם משדר הם גלים שונים לחלוטין מאשר אנשים שלא עושים מדיטציה, שלא לומדים מדיטציה ולא מתרגלים מדיטציה. זאת אומרת, כשאדם רוצה להגיע לתחושה של היי, לתחושה של שלמות, של אנרגיה חיובית וכן הלאה, מה אנשים עושים בשביל זה? הם הולכים ונותנים למישהו אחר לעשות להם את זה. הולכים לסרט, נוסעים לטיול. מה הטיול? אם יש מדריך טיולים טוב, הוא לוקח אותך למקומות שעושים לך וואו, אבל מה הבעיה? וכל הדברים, או גם סמים, או גם אלכוהול, זה גם טיול. כל זה מפעיל אזורים מסוימים במרכז התענוג במוח, בצורה שהיא סבילה. וכשאנחנו לומדים קבלה, אנחנו לומדים מתי בן אדם יכול להענות הנאה לאורך זמן? שזה הנאה פעילה. זאת אומרת, כאשר אנחנו מייצרים את עצמנו מחדש. וכל ההנאות אחרות הן הנאות זמניות, כי הן הנאות שבאות ממקום שבו מישהו אחר הוא הבורא. אז הלכתי למופע שהיו בו 200 רקדנים, אפקטים ויזואליים של שלושה ממדים וכן הלאה, בשיא הטכנולוגיה המודרנית וכולי, וזה היה וואו, האם זה יהפוך אותי לבן אדם מאושר? לא. זה מילא לי שעה, שעתיים מהזמן שלי, של חוויה מדהימה, אבל האם אחרי זה שלחתי הביתה, הייתי אדם יותר, עם יותר חמלה, אהבה, הבנה, לילדים שלי, לבני המשפחה שלי, לעובדים שאני עובד איתם וכולי, התשובה היא, זה לא עושה את זה. זה לא עושה את זה. אלא, אז מה עכשיו? אז אני הולך לעבודה, הולך למשפחה, ומסתכל, זה אומר, מה? החוויה שאני עברתי, אך, מה אני אעשה עכשיו? אני אעבוד קשה, להרוויח עוד כסף, אני אסע לווגאס כדי לעבור שוב חוויה כזאת. ואז אתה הולך בווגאס, מי שהלך בסטריפ, בחיים לא ראיתי כל כך הרבה אנשים מדוכאים, בבת אחת, עם כזה דיכאון עמוק. כשאתה מסתכל על ההלם הקטטוני של אלה שיושבים בקזינו, פשוט מוות מוחי, מוות מוחי, רגשי, הכל, הכל בתחת הרדמה עמוקה, רק כדי שהם ימשיכו ללחוץ על המכונה ולהכניס כסף. בשביל זה בנוי. שום מטרה אחרת. שום מטרה. שתערער. שתמשיך, וגם הכל חשוך, וזה שאתה לא יודע אם זה לילה או יום, אני אין לך מושג בכלל. כל זה שכל החברה שלנו מבוססת על בלוף ענק, ולכן גם אנשים כל כך קבועים מבחינה אנרגטית, רגשית וכן הלאה, והיכולת שלהם, מה שנקרא האינטליגנציה הרגשית של המין האנושי, הולכת ויורדת. ממש בצורה נוראית, ואתה רואה את זה בבתי ספר, אתה רואה את זה בסביבת העבודה, זה לא מה שהיה. וגם מה שהיה לא היה מי יודע מה, כי גם זה לא שהיה גן עדן לפני 100 שנה, היה גיהנום גדול. מי שקצת קורא היסטוריה.
אתה הולך לזה מופע, אתה כן מרגיש את הנוכחות של הבורא, אתה בא הביתה עם ההיי הזה, אתה מזכרם עושה לך למשפט.
וכמה זמן זה מחזיק?
לפעמים גם חודשים, אני חייב.
לפעמים
אני היום שומעת במוזיקה של איזה אופרה ששמע.
אני לא מדבר על זוכר, האם אתה מסוגל לקחת את ההיי הזה, גם למשברים. זה לא כל כך. למה? שוב, זה ברגע שזה קורה, כדי שזה יקרה, אתה צריך להיות מסוגל לייצר את זה בעצמך. וכל העניין של מדיטציה, זה היכולת ללמד את האדם שהתדר הזה שנקרא היי, עושר, אהבה, זה משהו שהאדם אמור לדעת לייצר בעצמו בכל רגע נתון. למה? כי אני החלטתי. לא בגלל שהלכתי לאיזה מישהו שעשה לי את זה, או שלקחתי איזה חומר שעשה לי את זה, אלא אני מסוגל לייצר את זה בעצמי. ואז באמת עכשיו התפרסם ממש העניין הזה שגילו שהמוח של אנשים שעושים מדיטציה מתאמנים, זה יכול, המוח יכול לעבור לגלי גמא, שבסמים אי אפשר לייצר כזה דבר. אבל זה דורש מה? תרגול ותרגול ותרגול. כלומר, יכולתו של האדם להשיג את העושר תלויה במה הוא מעסיק את המוח שלו. אז אם הוא מעסיק את המוח שלו בדברים שכל המהות שלהם זה מניפולציה של החושים כדי ליצור היי זמני, כדי שתוציא עוד כסף מהכיס, ברור שאתה, היכולת הרגשית של האדם הולכת ומצטמצמת. אז אם לא אומר שבן אדם שלא עובר את זה, אז הוא נהדר. זאת אומרת, בן אדם שחי באיזשהו מקום ששם הכל בשחור לבן. פעם עשו מחקר וגילו שהסינים, בתקופה הקומוניסטית של מאו, 80% מהסינים חולמים בשחור לבן. לעומת זה, 80% מהאמריקאים באותה תקופה חלמו בצבע. זאת אומרת, שאתה חי במקום שבו הכל בשחור לבן, כי הכל נועד להוריד את האמפליטודה של החוויה, כדי שתהיה במצב אחיד, הכי נשלט בצורה אפשרית, אז כמובן שהיא התוצאה שגם החלומות שלך מושפעים. אוקיי, זה לא שהם הפכו להיות לחברה נורא רוחנית, הם היו פשוט חברה יותר אפורה. שהכל, כולם לובשים אפור, יש, אין כל מיני אפקטים חזותיים, הכל בצניות. זה גם היה בארץ בשנות ה-50. בשנות ה-60, כל זמן שה... בארץ, בתקופת הצנע, זה היה... זה היה לכל בצניות ובאפור וצבעים של בז'. למה? שלא... כי זה, זה חתם את האידיאולוגיה. ליצור דברים באקסטרווגנזה, רוחנית, חווייתית וכן הלאה, זה, זה סוג של אידיאולוגיה. אוקיי? אז בואו נחזור לעניין. זאת אומרת שכל העניין של המדיטציה הוא בעצם, כמו שאנחנו למדנו בקורס מבוא, בעברית המילה מדיטציה לא קיימת. למה? כי התפקיד הוא הרבה יותר גבוה מאשר אותו העניין של להיכנס למצב מדיטטיבי של עושר. יש קצת יותר דברים לעשות בחיים. כי בעצם התפיסה של ה... של, של, של העולם הרוחני היהודי של אלפי שנים, זה שלא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. כלומר, מתי באמת זה, זה, זה קיים? זה לא שאתה יושב במצב המדיטטיבי, אלא היכולת שלך תוך כדי עשיית הדברים הכי בנאליים, שזה אכילה, שתייה, אפילו קיום יחסי מין וכו', להיכנס למצב מדיטטיבי תוך כדי זה, ולהוריד אורות עליונים, ולהפוך את הדבר הכי בנאלי למשהו שמימי. למה? התפיסה היא שפשוט יש ביטוי שבחסידות משתמשים, רצה הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אל צריך להוריד אותו לעולם הגשמי התחתון. אין כזה דבר בגלל זה ביהדות שהוא בנאלי והוא חומרי. הוא חומרי רק בגישה. אבל אפשר להכניס קדושה בכל דבר. ולכן אנחנו יודעים שאם מישהו מכין איזה דבר מאכל, למשל כל ההכנות של אוכל לשבת או לחגים, וזה בשירה ובשמחה ובמדיטציה וכו', יהיה לזה טעם אחר מאשר אם הוא מכין את זה דרך אגב שיחנקו להם.
לשונה לך.
נכון, ולכן יש את העניין של שאתה מכין, שמכינים אוכל לשבת, אומרים לכבוד שבת קודש ולחשוב על הכוח של השבת ולהכניס, ואז אוכל, ואז שהגמרא מספרת ש אנטוניוס שהיה חבר של רבי יהודה אוכל אצלו אוכל של שבת והוא נהנה מאוד מהאוכל, ואז הוא רוצה את אותו סוג של אוכל שיכינו לו גם ביום חול, וזה לא אותו טעם, אז זה לא אותו טעם, הוא אומר, יש לנו תבלין, קוראים לזה שבת. זאת אומרת, האור של השבת משנה את הטעם של האוכל. כלומר, אנחנו מדברים על זה שבתפיסה המדיטטיבית בעולם הקבלה, זה איך אנחנו מורידים את זה לכאן. למה אני צריך להוריד את זה לכאן? כי בסופו של דבר אני צריך להשפיע על המטאבוליזם של הגוף שלי, ושל המוח שלי וכן הלאה, וצריך להוריד את זה לפה. ולא, כי אחרת, למה בכלל נולדנו בתוך גוף גשמי? אם בזמן המדיטציה, אז יש אנשים, יש נזירים שיושבים, הם במדיטציה רוב היום. אוקיי? אז מה אתה צריך להיות במדיטציה רוב היום? תמות. נכון? שתמות, הנשמה תצא, תשתחרר מהגוף. נכון? ואז תהיה במדיטציה, לא רוב היום, כל היום. כל היום תהיה בעולמות עליונים. זה לא תכלית. התכלית היא להיות במצב המדיטטיבי בזמן שאתה אוכל, ישן, עושה את כל הדבר, קונה, מוכר וכן הלאה, ואז אתה יכול לברוא מצבים, ואז אתה יודע אם באמת עשית את זה כמו שצריך. כמו שאני מספר תמיד, שיש לי תלמידה שהיא עוסקת בניהול של חברה שמייצרת ספרים שעוסקים במדיטציה, בשיפור עצמי וכן הלאה. היא אומרת, יש בעיה. דווקא הסופרים שכותבים את הספרים במדיטציה, כאשר זה מגיע לישיבות עסקיות איתם, הם אנשים שהכי קשה להתעסק איתם. הם אנשים שמאבדים את ההשתונות בזמן הדיונים, ועוברים בפרץ של התנהגות ילדותית לחלוטין, שזה לא כמו שהם רוצים. רק באת עכשיו מהבית ועשית מדיטציה. אתה הולך עכשיו למכור ספר מדיטציה, איך לשפר את החיים, אבל אתה לא יודע להתמודד. זה כמו ילד קטן שהוא מאוד בכיף כל זמן שהכל נחמד, ונותנים לו את כל הצעצועים והממתקים שהוא רוצה, הוא נחמד נורא. אבל ברגע שאומרים לו סדר את החדר, פח, יש טנטרום נוראי. אז שהוא בזמן המדיטציה, אז עכשיו הוא מסתובב לו בחנות הממתקים, ושזה מגיע להתמודד עם, עם זה שיש אנשים אחרים שרוצים דברים אחרים, הוא לא מסוגל לעשות את זה. אז הוא אומר שמה, איפה היית במדיטציה? לא מידי יודע מה, הלכת למקומות הנכונים. היית סך הכל באגו טריפ. זה התפיסה היהודית. איך אתה יודע שאתה עשית מדיטציה כמו שצריך? אתה יכול להכניס את זה לתוך המסע ומתן, לכתיבת החוזה, לדברים הכי שנראים לכאורה הכי בנאליים. אין כזה דבר בנאלי. הכל קדוש. המדיטציה חייבת להיות בכל פעולה. כלומר, אתה צריך להיות מסוגל להיות במצב מדיטטיבית בדברים, תוך כדי הדברים הכי, הכי גשמיים לכאורה.
מה זה מצב מדיטטיבי?
זה אומר שאני יכול להכניס עושר ואנרגיה חיובית במוצר שאני מייצר. או עכשיו יש פגישה עסקית. ואנחנו יודעים טוב מאוד שפגישה עסקית יכולה ליפול או לקום על האנרגיה הרוחנית או הרגשית של מי שמנהל את הפגישה. נכון? זה יכול לקבוע את הכל. ברוב העולם. כי בסופו של דבר, אם אתה מצליח להכניס אנרגיה חיובית, אז היא יוצר אצל האנשים את התחושה שאנחנו רוצים להמשיך לעשות את זה ביחד. והתוצאות יהיו כמובן, ושיתוף הפעולה, והיצירתיות, והיכולת של סיור המוחות, הם שונים לחלוטין כאשר יש אנרגיה חיובית. ככה קוראים לזה היום. אבל מה? האם יש לי שליטה באנרגיה הזאת או לא? באה חוכמת הקבלה אומרת, תאמור שיהיה לך. באת לעולם להיות בורא. זאת אומרת, אתה תחליט איזה אנרגיה תהיה בפגישה. ואז אתה תקבע את התוצאות. אבל אם אתה נגרר, לא, היה לנו מישהו, הייתה בפגישה, תכננו וכו', אבל היה מישהו שפשוט הרס את הפגישה. כל הזמן הוא הכניס מחשבות שליליות, מילים שליליות וכן הלאה, הרס את הפגישה. אוקיי, אז אתה יכול להתייחס לזה בצורה פסיבית. אתה יכול להגיד, רגע, מה אני יכולתי לעשות כדי לשנות את התדר, לשנות את האנרגיה? האם יכולתי לעשות את זה? או לפחות שאני לא אצא מזה מובס. נכון? קורה שאנחנו יוצאים מאיזה פגישת עבודה ואנחנו מרגישים שצריכים עכשיו שבוע לנוח כי זה היה כל כך סוחט ומשפיל. קורה? זה גם יכול להיות פגישה משפחתית, לא עסקית. גם פגישה משפחתית יכולה להיות עסקית. אוקיי. מבחינת, אם ניקח את המתודות, שיטות, המדיטציה בחוכמת הקבלה, אפשר לקטלג אותם בארבע קטגוריות, סליחה, בעשר קטגוריות שונות, של צורות שונות של מדיטציה, שיש להם אלפים של מדיטציות שמופיעות בספרות היהודית באלפי שנים האחרונות. עשרה סוגים שונים של מדיטציה, עשר קטגוריות שונות שאנחנו נלמד אותם בשני המפגשים האלה. כל אחד מהם, אנחנו נסביר את ההבדל ביניהם, אבל המטרה של כולם היא אותה מטרה, להגיע למצב שבו אני מסוגל לשנות תדר. אלו הם דברים שעובדים על המודע וגם על התת מודע. זאת אומרת, הרבה פעמים המודע שלנו הוא לא בדיוק שואלים אותו. המודע שלנו רק מספרים לו מה הוא אמור להרגיש, והתת מודע שלנו קובע. לרובנו אין שליטה על התת מודע. מתי שבן אדם מתחיל לעשות את העבודה הרוחנית, הוא מתחיל לקבל לאט לאט לקחת שליטה. עכשיו בואו נראה מהם עשרת הסוגים האלה של המדיטציה, או מה שנקרא כוונה. כי המונח נקרא כוונה. מדוע? זה למדנו בקורס מבוא לקבלה. כי פה מדובר על היכולת של האדם לכוון את התודעה שלו. לכוון אנרגיות, לכוון את המציאות, יכול שליטה במציאות, כל זה קשור לעניין של כיוון וכוונה. אוקיי? בעצם לקחת השליטה על ההגה. המילה מדיטציה היא מילה מאוד פסיבית. מילה מאוד פסיבית, כי היא לא כל כך אקטיבית, בתפיסה היהודית היא מאוד אקטיבית. זאת אומרת, איך אני מכוון ומתערב במציאות, מכוון אותה, משפיע עליה וקובע אותה. אוקיי? אז עכשיו ישנם כל מיני שיטות של מדיטציה. אנחנו, יש שיטות של, שאנחנו נלמד של איך, מה שקיים במדיטציות בעולם הגדול, אז זה עניין של שיטות של לעצום את העיניים ונשימות. נלמד את זה, אבל זה רק כלים של טכניקה של הכנה. בסופו של דבר אדם בעל יכולות גבוהות, זה לא משנה איך הוא נושם, ולא משנה אם הוא עומד, יושב, וכן הלאה וכן הלאה, הוא יודע לעשות את זה. אוקיי? אנחנו נלמד את השיטות האלה, שלמדנו בעצם את השיטות הבסיסיות של האימון, למדנו בקורסים הבסיסיים, בקורס מבוא ובקורס התיקון האישי. אבל אנחנו גם נחזור על זה כאן. אנחנו נתחיל אבל בכלים, כלומר כלים שלוקחים את התודעה של האדם לעולמות עליונים, וזה בעיקר מבוסס על השפה העברית. כי מה המשמעות של המילה עברית? למדנו שעברית זה מלשון להעביר. אם זה להעביר את התודעה שלנו ממקום למקום, אם זה להעביר אנרגיה ממקום למקום, העברה של מצבי תודעה זה בעצם עברית. אז אנחנו משתמשים באותיות העבריות, כאשר הסוג הנפוץ ביותר של מדיטציה, שהוא קיים בכל מיני, ברוב המקומות שעוסקים בזה, זה שמות הבורא. עכשיו שמות הבורא, יש הכמויות של שמות, יש אלפים של שמות למדיטציה. אלפים. אלפים של שמות. שמות הבורא למדיטציה. אלפים. אוקיי? אנחנו מדברים על אלפים. יש ספר שנקרא קטלוג או מילון של כל השמות. זה משהו בעובי של איזה 15 סנטימטר. רק העובי של הספר. שמכיל את כל השמות השונים שידועים בעולם הקבלה. זאת אומרת, מה שאתם מכירים, עין בית שמות וענה בכוח, זה דוגמית. דוגמית, אלו הם המפורסמים ביותר, הנפוצים ביותר מבחינת השימוש, אבל ישנם אלפים של שמות שנמצאים בשימוש כבר אלפי שנים. אוקיי? אנחנו אבל לא ניכנס לכולם, כי זה צריך, בוא נתחיל מה שנקרא, וגם זה לא יעזור, קודם כל צריך לדעת איך עושים את זה. קודם כל צריך לדעת נהיגה, אחרי שלמדת נהיגה, אז עכשיו תלך ותבחר לך דגם של מכונית. אבל אם לא למדת נהיגה, מה זה חשוב איזה מכונית? זה ממש לא משנה. הרי כמה דגמים של מכוניות יש באופן, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, יש הרבה מאוד, נכון? אבל אם אתה לא יודע לנהוג, מה זה משנה? קודם תלמד לנהוג, אחרי זה תבין לאן אתה רוצה להגיע, ואז לפי זה אתה מתחיל לבדוק את הקטגוריה של איזה מכונית אתה צריך. האם אתה צריך רכב שטח, 4x4, או שאתה צריך מכונית קטנה וחסכנית, כי אתה נוסע הרבה בתוך העיר ועומד ברמזורים וכן הלאה. לפי זה אתה תבחר את הדגם. פה אותו דבר, אחרי שהבנת ואתה מתחיל לתרגל שימושים, עכשיו תדע באיזה שם להשתמש. אוקיי? עכשיו, השמות עצמם יש להם גם כמה קטגוריות. קודם כל, השמות המפורסמים ביותר נקראים השמות שאינם נמחקים. שמדובר על שמות הבורא, אלו הם השמות שברגע שאתה כותב אותם, יש להם עוצמה כל כך גדולה שאסור למחוק אותם ואסור לזרוק את זה לפח. הדרך היחידה אחרי שמישהו כתב אותם או הדפיס אותם, זה לשים אותם בגניזה. אם אתה לא צריך את זה יותר, אסור לזרוק את זה לפח. למה? יש לזה עוצמה כל כך גדולה שלא משחקים עם כזה דבר. לכן יש בבתי כנסת באופן מסורתי, יש מה שנקרא גניזה. שם שמים אחרי ש... אם יצא לך, כתבת או דף נפל מסידור, מספר וכן הלאה, ויש את השמות האלה, זה לא זורקים לפח. זה שמים ולא מכניסים את זה לשירותים. זה שמות שצריך לנהוג בהם בהרבה הרבה כבוד. זה אומר גם שמדיטציה כזאת, גם אתה לא עושה את המדיטציה הזאת במקום שיש בו לכלוך, ריח רע. כמו שלא תשים שם ספר תורה, אל תשתמש בזה גם במחשבה. למה? העוצמות פה הן כל כך גבוהות, זה שימוש במתח גבוה במערכת שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה. יש לזה נזק בצידו, לכן זה צריך לזה, זה שמות שהם הרבה יותר עוצמתיים. יש 10 כאלה. 10 כאלה, תכף נגיע אליה. אוקיי? יש את השמות שהם מוכרים מאוד בתור עין בית שמות. עין בית שמות, שלמדנו בקורס מבוא, עין בית שמות מופיעים בשלושה פסוקים בספר שמות, פרק י"ד, פסוקים 19-20-21. שמות פרק י' ד', פסוקים 19-20-21. יש שם שלושה פסוקים, בכל אחד 72 אותיות. השילוב של שלושת הפסוקים האלה נותן 72 צירופים של שלוש אותיות בכל אחד. זה נקרא עין בית שמות. עין בית שמות מופיעים בהרבה מאוד מקומות, בעיקר המקום הכי ידוע, למשל סידור התפילה. בסידור התפילה זה פשוט, אם אתה לוקח סידור תפילה של מקובלים, אז שיש שם כוונות של קבלה, אתה מוצא את זה כמעט בכל דף, איזה משהו, ראשי תיבות, סופי תיבות, וכן הלאה של עין בית שמות. זה מופיע שם, זה הכי פשוט, הכי קל ללימוד, הכי קל לתפקוד, הכי ידידותי לסביבה. דרך אגב, עין בית שמות הם לא מעשרת השמות שאינם נמחקים. כלומר, הקדושה שלהם היא פחותה, מדובר פה בעוצמות יותר נמוכות. זה עין בית שמות. אוקיי, אבל כמו שאמרנו, הם מופיעים בהרבה הרבה הרבה מקומות. מי שלמד לזהות את זה, יכול לראות את זה למשל, אתה לוקח, פותח מגילת אסתר, לפי הקבלה, זאת אומרת לפי הארי, אז אתה רואה ראשי תיבות, סופי תיבות, כמעט כל עין בית שמות מופיעים בתוך מגילת האסתר, גילוי האסתר, ואפילו שכתוב, צומו עליי שלושת ימים, כמה שעות זה בשלושה ימים? 24 שעות כפול 3, עין 72. ואז כתוב מיד אחרי זה, אם אתה חושב שזה במקרה, ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור? עין בית, ראש יוד וו, עין בית זה 72, ראש יוד וו זה 216. שזה 216 אותיות שיש בעין בית שמות. 72 כפול 3. אבל יש לזה עוד משמעות. למה 3 אותיות בכל שם? ימין, שמאל ואמצע. מה הכוח של מה זה כוח קו אמצעי? ממה עשוי קו אמצעי? מימין ומשמאל שמחברים ביניהם, נכון? חסד וגבורה שמחברים ביניהם, נכון? עין ב' בגימטריה חסד, ר' י' ו' בגימטריה גבורה. אוקיי, ויעבור חסד וגבורה, זה מה שמסוגל לעשות עין בית שמות, הכוח הזה של לקחת מצב ולהחזיר אותו בחזרה לאיזון. שזה בעצם, מה זה אומר איזון? יש נתינה, יש קבלה, יש כלי, יש אור, יש בורא, יש נברא, והכל בהרמוניה. זה לא מפריע לזה, ומשמשים כאחד. עכשיו זה האומנות. זה אומנות המסע ומתן, אומנות הגישור, זה עסקים. שווין ווין, שכולם מרוויחים, לא שאחד מפסיד. זה אותו מצב שהזוהר אומר, בדרך כלל הימין והשמאל רבים ביניהם. הם רבים ביניהם, זה כמו שני נוזלים, שברגע שאני שם בכוס שני נוזלים שונים, הם מתחילים זה לפלוש לתחומו של זה, עד שהם, נכון? מה עושה קו האמצעי? הוא שם את הגבולות, הוא מגליד אותם, גלידה. שרק בגלידה אפשר לראות נוזל צהוב, נוזל ורוד, לא משנה איזה שם נותנים לזה. אתה לא יודע מה כתוב על קופסה, אתה לא יודע מה אתה. נכון? נוזל צהוב, נוזל ורוד, וכל אחד במקום שלו לא מפריע לשני. נכון? שהחסד במקום שלו והגבורה במקום שלו, ושניהם בבת אחת, בלי שאחד צריך לוותר על קיומו. והם הופכים להיות, הקו האמצעי, מה הוא עושה? שם להם את הגבולות. ומאפשר להיות גם חסד וגם גבורה, גם להרוויח, גם שבכל עסקה גם הרווחת וגם דאגת לרווחתו של הזולת. אתה יוצר את המצבים והכל בפעולה אחת. הכל בפעולה אחת. זה בעין בית שמות. וזה במילה ויעבור. גם חסד, גם גבורה. איך אפשר גם חסד וגבורה? זה בדיוק החיים. להביא את זה לפה שגם אני ארוויח וגם הם ירוויחו. למה אי אפשר לחשוב ככה? שם בן מן בית זה אנא בכוח, שזה אומנות בפני עצמה, זה מופיע גם כן בהרבה מאוד מקומות. אמרנו למשל שאנחנו מוצאים את העין בית שמות. אם אנחנו לוקחים את תפילת שמה, שמה ישראל, בשמה 248 מילים, 4 פסקאות, הפסקה השנייה והרביעית 72 מילים. כנגד, העין בית שמות. הפסקה הראשונה, אבל 42 מילים. כנגד, אנא בכוח. תפילת עמידה, הברכה הראשונה, 42 מילים. בקדיש, שוב זה מופיע. זה מופיע הרבה מאוד פעמים בקדיש, בכל מיני צירופים של מילים, ראשי תיבות וכן הלאה. הכל מופיע שם. למה? אלו הם, בעצם אנחנו מדברים פה על עמוד השדרה של המדיטציה היהודית, זה בדרך כלל השם בן מבית ועין בית שמות. יש עוד הרבה, אבל אלה עמוד השדרה. ועשרת השמות שאינם נמחקים. תכף נגיע אליהם. מעבר לזה, אנחנו רואים את זה, כמו שאמרנו, בתפילות, בשמות שמוצפנים בתוך התפילות. שלמדנו למשל, בברכת מי שברך לחולה, שעושים בבית הכנסת, בשבת, ואומרים שם, שבת ימי נזעוק. מה זה שבת ימי נזעוק? ראשי תיבות מן הישין, שזה מים בית שמות, שם לרפואה. זאת אומרת, בכל התפילות הגדולות האלה, ואיזה תפילות של חגים ותפילות של זה, תמיד תמצא בפנים איזה שהם צירופים של שמות שמוצפנים, ולפעמים בשטח, למשל באושנות, של ההקפות עם הלולב בסוכות, יש תפילה מרכזית, אני והו הושיענה. מה זה והו? זה השם הראשון מים בית שמות. מה זה אני? זה השם הראשון של החצי השני. אם מחלקים את העין בית שמות ל-36 ו-36, השם הראשון, וו ה' וו, השם הראשון של ה-36 השניים, זה אני, א' נון יוד. שאני הושיענה, אתה רוצה לקבל את הכוח של הישועה וההצלה וכן הלאה, זה נמצא שם. אז יש פה, לפעמים זה גלוי, לפעמים זה חסוי כראשי תיבות, סופי תיבות וכן הלאה. אוקיי. עוד דוגמה, למשל, אחד הכלים החשובים ביותר בעולם הקבלה ב-500 שנים האחרונות, תקרא בזוהר אפילו שאתה לא מבין. מנהג שקיים בקהילות ספרדיות בעיקר, קיים בצורה פחותה בקהילות חסידיות, וזה ירד בדורות האחרונים, ומופיע עדיין בסידורי התפילה, יש טקסטים מהזוהר שקוראים בהם, תשאל את רוב הציבור, אין להם מושג מה זה אומר. זה כתוב בארמית, למה זה תקוע פה וצריך להגיד? צריך להגיד את זה. זה כתוב. פתיחת ההיכל בשבת, אומרים תפילה שנקראת בריך שמי בארמית, רוב אנשים לא מבינים ארמית, זה מהזוהר. הזוהר אומר להגיד את זה. קבלת שבת אצל חסידים כגוונה, זה גם כן בארמית, שזה גם הקטע שמכין את הכניסה של שבת. שמסביר מה קורה בעולמות העליונים, זה מהזוהר. רגע, אבל אני לא מבין מה כתוב, מה זה חשוב? עצם הקריאה, זה המדיטציה. המדיטציה זה לקרוא ולהתחבר, להתחבר לזה. דוגמה אחרת. דוגמה אחרת. קריאת התורה בשבת. זה מנהג של אלפי שנים. במשך הדורות, תמיד היו קהילות של יהודים שהרוב לא ידעו עברית. נכון? שהרוב לא ידעו עברית. יוונית, ארמית, פרסית וכן הלאה, בדורות הקדומים יותר, יותר מאוחר, שפות אחרות. בכל אופן, יהודי הולך לבית הכנסת, שומע את קריאת התורה, שומע את קריאת התורה, אפילו שהוא לא מבין מה אומרים. אז מה אתה מרוויח מזה? שקוראים מהקלף בשבת את התורה, אתה מתחבר למעמד הר סיני. ככה כתוב בזוהר. מה קיבלנו במעמד הר סיני? אינטליגנציה? מה שקיבלנו זה היה IQ? לא. זה היה EQ? לא. זה היה SQ. זה היה אנרגיה של... ו-SQ זה הרבה פעמים בא ברמות של תת מודע. לכן יש ביטוי של חז"ל שאומר, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, עצם ההיגוי, ואנחנו נגיע לזה יותר מאוחר, עצם ההגיה של המילים, אבל מה זה צריך להיות בניקוד נכון ובמנגינה נכונה. לכן, אם מי שרואה ספר תורה מודפס, אז זה מופיע עם מה? זה מופיע עם נקודות. בספר תורה עצמו אין, יש רק את האותיות. עם ניקוד ועם טעמים. מה זה טעמים? זה המנגינה. אתה לא יכול לקרוא את זה כמו שקוראים עיתון. או משפרים סיפור לי, אתה צריך לשיר את זה. למה? נגיע לזה. זה כי המדיטציה של מנגינה זה משהו נוסף. מנגינה זה עוד סוג של מדיטציה, וזה אחד מהסוגים. עכשיו, ואז עצם זה שאתה שומע את זה, אפילו שלא הבנת, זה עושה לך משהו, זה מכניס תדרים, תובנות, איזה אנרגיה של מעמד הר סיני. מה זה אנרגיה של מעמד הר סיני? זה היכולת של חיי נצח. מה זה היכולת של חיי נצח? זה להסתכל על המוות ולהגיד, אני לא הולך למות היום. נכון? מה שהוא אמר זה ממש, אתה יודע מה?
לא בא לי.
זה נשמע נורא, אבל מה, לא בא לי. מאיפה לוקחים את הכוח הזה לזהות ולהיות מסוגלים להגיד, הנה אני רואה את התדר הזה של המוות שהבן אדם הזה נמצא בו, אני שם את זה פה ואני לא מכניס את זה אליי לפנימה, זה נשאר שם בחוץ. זה כוח שנקרא עץ החיים, זה כוח שנקרא בילה המוות לנצח. זאת אומרת, היכולת של האדם להתחבר לנצח ולא למוות, בחירה, נכון? זה עוצמה אדירה שאפשר לקבל כל שבת שהולכים לשמוע את קריאת התורה בשבת. אפילו זה שעולה לתורה לא שואלים אותו אם הוא יודע לקרוא עברית. למה? כי זה לא חשוב, הוא רק צריך לעבור בעיניים, כי יש את הבעל קורא שקורא, יש את היד מכסף שמצביעה לאותיות, אתה רק צריך להגיד את הברכה ולהסתכל בעיניים, סרקת את האותיות, התחברת. מה הבעיה? אין לנו בבית ספר תורה, וזה אפשר רק במניין ורק בשבת. אז מה עושים? יש זוהר. עצם זה שאתה קורא בזוהר, מה שכתוב בזוהר, אף על גב דלא ידע מה כאמר. כלומר, אפילו שאתה קורא ואתה לא יודע מה אמרת, רגע, ואם זה מופיע, נניח יש לי זוהר בלי ניקוד, כותב אחד המקובלים הגדולים, זה מקובל בולגרי גדול, פאפו, אליעזר פאפו, הוא אומר, כתוב שבן אדם קורא בזוהר ואפילו עושה טעויות, בשמיים יש שמחה עצומה, כמו ילד קטן שמתחיל לדבר ואומר שטויות, וכל המשפחה רק חוזרים על השטויות שהוא אמר בתוך חוכמות גדולות. נכון? עצם זה שאתה מנסה לדבר, זה כבר עושה דברים גדולים בשמיים. אז תקרא אפילו שאתה לא יודע איך להגיד את זה. היום יש זוהר עם ניקוד, אז אתה יכול יותר קל. תקרא אפילו שאתה לא יודע מה אמרת. זה סוג של מדיטציה שיוצרת תדרים חשיבתיים ברמה גבוהה מאוד, וזה אפשר לראות בכל העולם אנשים שעושים, ולכן זה מנהג של כבר 500 שנה, שמה לעשות, בגלל חוסר הבנה של מה זה מדיטציה, אז עושים את זה פחות ופחות בבתי הכנסת הקונבנציונליים של, שפעם אצל המרוקאים היו עושים את זה, היו עושים את זה בהרבה קהילות ספרדיות וחסידיות. היום לאט 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 שלומדים קבלה מודרנית היום של רב השלג, מתחילים לאט לאט לחזור. הרבה אנשים מתחילים לקרוא בזוהר גם אם הם לא מבינים. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו לעניין של שמות הבורא. שמות הבורא והמדיטציות שלהם, 10 שמות שאינם נמחקים. אני לא מציע שתעתיק אותם. לא להעתיק אותם. זה השמות שנמצאים בסידור, תפילה. מה שאנחנו מכירים כשמות הבורא, לפעמים כתוב יוד קי, לפעמים אלוקים, לפעמים יוד קי וו קי, לפעמים א' ד' נ' י', לפעמים א' ק' י' ק', לפעמים ש' ד' י', או א' ל', או המילה צבאות, השם צבאות, נכון? המילים האלה, אנחנו יודעים מי שהיינו ילדים, כלום מי שגדל בארץ, ולמדנו תנ"ך, מה? יש פה שמונה, אבל יש גם בניקודים שונים, יש עוד, אנחנו לא ניכנס להתמחות. נכון, אבל יש, כאשר מי שזוכר שיעורי תורה, מי שלמד, כשמשה שואל במעמד הפני הבורר, מי שלח אותי? מי אני אגיד ששלח אותי? מה התשובה של הבורא? אהיה אשר אהיה. זה אחד מהשמות הקדושים, ושימוש בשם הזה הוא שימוש עוצמתי מאוד. אהיה בגימטריה 21, אהיה אשר אהיה 21 בריבוע, זה 441, 400 זה תף, 40 זה מם, 1 זה א', מה קיבלנו? אמת. או, יש פה המון, יש פה הרבה דברים שקשורים לעניין הזה. אז יש את אלה, תכף אנחנו נגיע לשימושים שלהם, אבל תמיד, כלומר, המדיטציות, חלק גדול מהמדיטציות החשובות ביותר זה מדיטציות שקשורות לשמות האלה. בצורות שונות, בניקודים שונים, ובצבעים שונים. גם צבעים. אנחנו נגיע לזה. אוקיי? כן, גם אם כותבים, כמו שכתוב, יוד, יוד וו דלת, היי, יש לזה את הקדושה שזה, גם לא אומרים את זה, וגם לא כותבים, ואם כותבים את זה, זה קדוש. מה שנהוג לעשות זה לכתוב קוף במקום היי, ואז זה יוד קי, יוד קי וו קי, א' קי יוד קי וכו', ואז אתה יכול לכתוב את זה, ואז אתה יכול, בטוב אז, כי אז אתה יודע שזה סימן מוסכם. יש כאלה שכותבים דלת במקום היי, כי אתה מוריד את היוד, ממה עשוי היי? דלת ויוד, נכון? אתה מוריד את היוד, אתה משאיר את הדלת. יש כל מיני מנהגים. זה לא העניין כרגע. העניין של להבין שאלו הם שמות, ואנחנו עכשיו נלמד תרגולים שעוסקים בזה. השימוש בהם הוא שימוש נרחב מאוד. מה שאתם רואים כרגע זה קמע עתיק מהמאה ה-16, שמכיל את כל השמות שדיברנו עליהם. זה קמע עתיק שנמצא מוזיאון ישראל, הוא מכיל את כל השמות שדיברנו עליהם. בקמע אחד, אוקיי, זה דווקא מגרמניה, הקמע הזה. עכשיו, הנה, זה מה שמופיע על הקמע.
זה בין העשרה...
סליחה?
זה מתוך העשרה...
לא הבנתי. לא הבנתי.
זה השמות שנעלם.
דיברנו על כל השמות שדיברנו. כל השמות שדיברנו עליהם, דיברנו, אם אתם שמים לב. דיברנו על העשרה שמות שנה נמחקים, הם נמצאים במעגל הזה. אוקיי? זה המעגל השני. המעגל הראשון זה שמות של 12 מלאכים. המעגל השני זה השמות של שמות הבורא. המעגל השלישי, אתם רואים קטע חוכמה בינה כל הספירות. המעגל האחר הפנימי, זה השם... אחרי שלמדתם קבלה, אחרי שלמדתם קבלה, אתם מסתכלים, אז מה, אני יודע מה כתוב פה. נכון? לעומת זה, רוב אלה ש... מה? סליחה? זה, א', ענה בכוח גדולה, תמיכה, תתיר צורה. זה הראשי תיבות. זה השמות. אוקיי, תחזרו חבר'ה, תחזרו על קורס מבוא. ובפנים פה, מה זה? זה שם קדוש, א', ריש, א', ריש, יוטף א', זה שם בפני עצמו. זה עוד שם שהוא לא בא עם בית שמות, לא בא עם בית שם, הוא שם אחר, שהוא סגולה גדולה שבן אדם מתפלל ורוצה שתתקבל התפילה, זה להתמקד, להתרכז בשם הזה. ומה זה? פה אתם רואים, זה נקרא, אתם נראה מה זה, זה חיבור של, הנה אתם רואים, האות הראשונה, יוד, ואחר כך ה' זה האות הבאה, השלישית. אם נעשה בדילוג של אחד, יש לנו יוד, קי, וו, קי, וא', ד', נ', יוד, משולבות זו בזו. תכף נסביר מה זה אומר. רגע. שנייה, תכף. יש את זה. ומהצד השני של הקמע, מה אתם רואים פה? זה חמשת המלאכים החשובים. ובפנים יש, הנה, זה כל העין בית שמות. אוקיי? זה שילוב של שלושה שמות, תכף נראה את זה, של י' קי ו' קי, א' קי י' קי, וא' ד' נ' י'. וזה מה זה ארגמן? אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל. זה המלאכים. שנייה. בואו נעצור לרגע. עכשיו, השאלה, למה לכתוב את זה? דרך אגב, הקמה הכי עתיק מצאו בחפירות בירושלים בין 2,700 שנה, זה גם כן מכסף, כבר אז עשו מכסף, ועל זה הייתה ברכת כהנים. שהיו מסובבים עם זה. למה? כי כתוב בברכת כהנים, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אז יש כאלה שמפרשים, מה זה ושמו את שמי? קחו את השמות ותשימו את זה על עצמכם. זאת אומרת, ואז יצא מזה, זה מסתבר שכבר אלפי שנים, כותבים את זה או בקלף או בכסף. ופשוט מסתובבים עם השמות לצורך הגנה. שזה משהו מאוד... מנהג מאוד עתיק בעם ישראל, מהמילה ושמו את שמי הבני ישראל. אוקיי? אבל לא בכתובת קעקוע. כי זה... לא. אוקיי. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נלמד תרגיל מדיטציה, ונתרגל אותו, שהתרגיל הזה, זה אחד התרגילים החשובים שצריך לתרגל כמה לתרגל חודשים. התרגיל הזה יש לו עוצמות אדירות, מכיוון שהוא מלמד את התת מודע שלנו להפליג לעולמות רחוקים, לספירות גבוהות, ולמשוך אורות, ולדעת לשלוט בזרימה הזאת. עכשיו, הוא משתמש בשם י' ק' ו' ק', כאשר אנחנו יודעים ש... עכשיו, יש פה שני שימושים בשם י' ק' ו' ק', ושני התרגילים האלה כדאי לעשות לפחות פעם ביום או פעמיים ביום, וזה למשך הרבה זמן. זה אחד התרגולים הכי חשובים בעניין של מדיטציה של הקבלה. אוקיי? זה אחרי שאני מדבר על הנשימות הנכונות וישיבה נכונה והרפאיה של האיברים וכן הלאה וכן הלאה, שזה הכרחי. אני מדבר אחר כך על עניין של השיטות של, בעצם היום קוראים לזה דמיון מודרך נניח. אוקיי? עכשיו, מה שעושים פה אחרי שהגענו לשלב המדיטטיבי, מה זה אומר? קודם כל, ישיבה נכונה. במקום שהוא רגוע. כי חייבים להתחיל שמה. זאת אומרת, אם לא תלמד לתרגל את זה במקום רגוע, לא תדע לעשות את זה במקום שיש שם רעש. המטרה היא שבסופו של דבר אתה יכול לעשות את זה, לא משנה כמה רעש, כמה בלגן יש מסביב. אוקיי? או בפנים. אבל מתרגלים בישיבה, ויש לכם את זה בחוברת של מבוא לקבלה, יש את כל התרגיל. כן? אז יש בפנים, אז זה ישיבה רגועה, שלווה, נוחה, לא יותר מדי, על כיסא יציב וכן הלאה, לא על הרצפה. לא על הרצפה, יש, התדר של הרצפה הוא תדר שונה. לכן מתי יושבים על הרצפה? שאנחנו רוצים לקרקע, באבלות, שאנחנו רוצים לצמצם. אז בשבעה, שבן אדם הוא מצב של תשב ותקרקע, בתשעה באב וכולי, יושבים מתחת לרדאר, זה על הרצפה. כשאתה רוצה למשוך אנרגיות גבוהות, עדיף לא על הרצפה. אוקיי? עדיף לשבת יותר גבוה משלושה טפחים. זה שלושה אגרופים. מעל לזה. אוקיי? אם אין ברירה, אתה רוצה לעשות מדיטציה בטבע, תשב על הדשא או על הסלע ותעשה, אבל באופן קבוע עדיף לא. אוקיי? אם אפשר, אז לא. ואז אנחנו, למשל, אחת הדרכים שלמדנו זה נשימות. תתרכז בנשימות, זה גם כן מאוד חשוב. ואחרי העניין של הנשימות מגיע העניין של הדמיון. הרפאיה של השרירים, והדמיון, אתה מדמיין לך מצב שבו אתה הולך במקום שבו אתה מדמיין את הריחות, את הצלילים, את הצבעים. כי מה אתה עושה? אתה מפעיל ככה את כל המרכזים החשובים במוח, שבדרך כלל חמשת החושים מפעילים אותם. אבל ברגע שאני עכשיו מדמיין את הצבעים של המקום הווירטואלי שאני מדמיין, אז עכשיו את אותו חלק של המוח שעסוק בחוש הראייה, אני עכשיו משאבד אותו למדיטציה. אני משתלט עליו. ברגע שאני מדמיין את הצלילים, אז אני עכשיו משאבד את החלק במוח שקשור לשמיעה. וכן הלאה. ריחות. חלק מאוד חשוב של הריח. אוקיי? ואז אנחנו נתנו את הדוגמה של ללכת בבטן ההר, במנהרה, לדמיין את הריח של הסלע הרטוב, ולהרגיש את הרוח הקרירה, ולשמוע את המים שזורמים ברקע, וכן הלאה. ואז אחרי זה אתה מגיע למקום שאתה מדמיין, זה המקום שבו אני עושה תמיד מדיטציה. אז יכול להיות מקום דמיוני, או יכול להיות מקום, נניח שהייתי באיזה מקום רוחני, שנתן לי תחושה מדהימה, אם זה מערת המכפלה, או בירושלים, או בקבר של הארי, או כל מיני מקומות כאלה, זה מקומות שבהם יש בהם תדרים מיוחדים, כי לא במקרה בחרו במקום הזה פיזי על כדור הארץ, כדי להכריז עליו כמרכז רוחני. כי יש שם תדרים מסוימים. ובגלל שהנשמות שלנו שונות, אנשים מגיבים אחרת במקומות כאלה. בגלל מי שלמד גלגולי הנשמות, שורשי הנשמות שלנו הם שונים, ולכן אנחנו מגיבים אחרת למקומות שונים. אוקיי? פה, אחד המדיטציות החשובות, זה שאתה מדמיין את שם י' ק' ו' ק' בצורה כזאת. אחרי שנכנסנו למדיטציה, אתה מדמיין שמהאינסוף יוצא אור, קו של אור, ואז הקו הזה הופך להיות לקוצו של י'. ואז זה מתרחב, קוצו של י' זה ממש כזה נקודה התחלתית. ואז זה מתרחב לי'. היוד של יוד כווקה. אוקיי? ואז מהיוד הזה הוא מתמלא באור, ואז קו של אור יורד למטה, ועכשיו הוא ממלא את האות ה'. ואז לדמיין שקו של אור יורד מה-ה', ועכשיו הוא מתרחב וזה נהיה ו'. ואז יורד מה-ו' אל ה', ה' התחתונה, משם יורד קו של אור אל הקודקוד שלי, משם האור הזה יורד, ממלא את חלל הראש, ואחרי זה דרך הצוואר עד כפות הרגליים. שזה מגיע לכפות הרגליים, ואז אתה מדמיין שכל מקול האור אינסוף יורד, יורד, יורד עד כפות הרגליים. עכשיו, הפוך. למה אי אפשר להחזיק את זה לעצמי? אז עכשיו אור חוזר. מכפות הרגליים מחזירים את האור לברכיים, אחר כך למעלה, 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 עד הקודקוד, משם להחזיר את האור בחזרה ל-A, משם ל-V, אותו דבר, אבל הפוך. משם ל-A, משם ל-Y, משם לקוצות של יוד, בחזרה לאינסוף. זה תרגיל מאוד מאוד עוצמתי, שהוא מלמד אותנו בעצם את לחוות את המוח לעניין של משיכה של אורות מתדרים ומעולמות גבוהים. זה אחד, שזה פשוט צריך לתרגל כל יום לפחות פעם פעמיים. השני, זה נקרא השם בן יוד בית, שזה בעצם יוד קי וו קי שלוש פעמים. אחד בצבע לבן מצד ימין, אחד בצבע אדום מצד שמאל, אופה, ואחד בצבע ירוק באמצע. יוד קי וו קי, ימין, לבן, שמאל, אדום, ירוק, אמצע. זה יוצר את היכולת של האדם ליצור איזון וקו אמצעי בעצמו. יש לזה הרבה מאוד השלכות. למשל, בתפילת עמידה. תפילת עמידה מתחילה עם שלוש ברכות. ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיי המתים, ברוך אתה השם האל הקדוש. אז הראשון זה הלבן מצד ימין. השני זה אדום מצד שמאל. השלישי זה הירוק באמצע. אוקיי? דוגמה אחרת. מול העיניים. מול העיניים. איך אנחנו יודעים? שלמה המלך אומר לנו. איך אומר לנו? עיניך לנוכח יביטו. והחכם עיניו בראשו. שואל הזוהר, וכי איפה עיניו של החכם? בביתנו? מה שלמה המלך לימד אותנו? מה זה לנוכח? נוכח. נון זה 50, כף 20, חט 8. כמה ביחד? 78. למה זה חשוב? יוד קי וו קי זה 26 כפול 3. 78. עיניך לנוכח יביטו. איפה עוד מופיע? אחת התפילות המפורסמות שעכשיו מאוד מאוד נהיית פופולרית, נשמת כל חי. מכירים? ראשי תיבות מה? נוכח. נשמת כל חי, נוכח. זה אומר שפה צריך לדמיין י' כ' ו' כימין, שמאל ואמצע. זה החיבור לשליטה, נשמת כל חי. דוגמה אחרת. לא עכשיו. בהמשך, למשל, שמברכים על הלחם בשבת. ברוך אתה השם, המוציא לחם מן הארץ. הארי אומר בכלל מה זה, צריך להדגיש את ההם. המוציא לחם זה ההי העליונה, מן הארץ זה ההי התחתונה. ומה אנחנו מברכים על מה? על 12 חלות. בבית המקדש היו 12 חלות, מקובל, או מישהו הולך לפי מנהגי הארי, בשבת מברך על 12 חלות על השולחן. חלות גדולות זה קצת קשה, אז עושים לחמניות קטנות, אבל למה 12? מסדרים אותם 4 מצד ימין, 4 מצד שמאל, 4 באמצע, מה יש לנו פה? כמה אותיות? 4 מצד ימין, 4 מצד שמאל, 12, נכון? ולחם בגימטריה כמה? לחם? למה זה 30, מם זה 40,
78,
נכון? הנה 78, זה לחם. י' כ' ו' כ' שלוש פעמים, זה לחם. גם מלח. את הלחם טובלים ב... נכון? שלוש פעמים. אוקיי? אז הדברים האלה קיימים אלפי שנים, אבל אנשים לא יודעים. עושים אוטומטית, נכון? כן. כן. חיה מתים, נכון, זה אדום. מי שחיבר את התפילות היו מקובלים. כי הם ידעו בדיוק מה הם עושים, ולכן הם ידעו להצפין את כל המספרים האלה. הם ידעו כל תפילה לאיזה תדרים היא מתחברת.
חיברו את התפילות
חלק מהתפילות הן עתיקות יותר, חלק בתקופה, בערך התקופה של המשנה. רוב התפילות העיקריות זה מהתקופה ההיא. זה היו אנשים שהיו רבי שמעון ויוחאי, החבר'ה האלה. אנחנו נעשה מדיטציה, נסביר את הכל.
זה לאיזון.
עוד פעם, נוכח הכוונה, נסתכל קדימה, אתה מדמיין. מצד ימין, י' כ' ו' כ' בלבן, ממול העיניים. מצד שמאל, י' כ' ו' כ' באדום, באמצע י' כ' ו' כ' בירוק. זה עושה, ואז אתה מתחבר לזה. לאט לאט לומדים להרגיש את זה. בהתחלה זה רק, אתה מצייר את זה, ואז אתה מדמיין שאור יוצא אליך, אור לבן מהימני, אור אדום מהשמאלי, אור ירוק מהאמצעי, והאורות האלה ממלאים אותך. ממלאים אותך ואתה מעביר את זה הלאה. לא, אז אתם צריכים לתרגל לחבר'ה ממחר בבוקר. חבר'ה, צריך להתחיל לתרגל, לא תתחיל לתרגל, זה לא יקרה. עושים את שניהם, בזה אחר זה. קודם בתיות כבב מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, אחרי זה עושים את היות כבב כימין, שמאל ואמצע. אוקיי? לתרגל. אוקיי. בואו נראה, אנחנו נתרגל את זה. עכשיו, יש עוד צורה... יש עוד מדיטציה, יש מדיטציה על שמות, יש מדיטציה על צורות. קודם כל, כל אות עברית היא צורה. יש מדיטציות על אותיות בפני עצמם. למשל, שאתה רוצה, מי שמכיר את זה, למשל, בכל מזל, יש לו את האותיות שלו. למשל, האות של מזל מוזניים, זה האות למד, והאות של כוכב נוגה ששולט על מזל מוזניים, זה האות פי. אז פה אנחנו עושים מדיטציה על אותיות כדי להתחבר לכוחות מסוימים. כל חודש יש את שתי האותיות שלו, שמדיטציה על האותיות של החודש, יומיומית, נותנת את הכוח שאתה מדמיין את האותיות, מדמיין שאתה מושך פנימה אור מהאותיות האלה, כדי לקבל את העוצמה להתמודד נכון ולהוציא את המקסימום מאותו חודש. אוקיי? שוב, הכל בכללי, אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק בשבוע הבא. עכשיו יש, אם אות זה צורה, דרך אגב, קוראים לזה בעולם המדיטציה המודרני, שזה לקוח מהמזרח הרחוק, מנדלה. מנדלה זה אתה עושה מדיטציה על צורה. אז מי שהיה במזרח הרחוק, למשל אצל הטיבטים הם מציירים, זה מדיטציה רק לצייר את המנדלה, זה יכול לקחת, הוא הזמן, וזה צבעים, וזה צורות, וזה כל מיני דברים כאלה, גם בקבלה זה קיים, וזה מי שהיה בבית כנסת. יש מה שנקרא מזרח, כן. או שיביתי, שזה מופיע בכל הבית כנסת המסורתיים. בדרך כלל האדריכלים המודרניים לא אוהבים את זה, כי זה מפריע לאדריכלות, אבל זה מופיע, אם זה בבתים ואם זה בבתי כנסת, תמיד אנחנו רואים שכתוב צורת המנורה, למשל הכי נפוץ, זה צורת המנורה שמזמור, בדרך כלל זה מזמור למנצח, שזה... תהילים סמך זין, שיש בה המון המון סודות, שזה כותבים את המזמור בצורה של המנורה, שכל קנה מהשבעה קנים זה אחד מהפסוקים. רגע, אז הקנה האמצעי הוא הכי ארוך, כי יש לו גם את הבסיס, נכון? הפסוק הזה הכי ארוך, ויש לו כמה? 49 אותיות. למה 49? 7 כפול 7. ואז משתמשים בזה למדיטציות של 7 כפול 7. למשל, ספירת העומר. ויש בו במזמור בסך הכל 49 מילים. ובאמצעי יש 49 אותיות. זה פשוט, זה עולמות עצומות, עצומים של 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 זה לא מתמטיקה, 49 זה לא מתמטיקה גבוהה, עדיין זה לא חשבון דיפרנציאלי. אבל אם אתם רואים פה את הצורות, אוקיי, שזה בדרך כלל למעלה יש את היו"ד כ"ו, אוקיי? ואז בפנים יש את השיבוב עם האלף דלת נון יון. רואים את זה? זה מופיע ברוב בתי הכנסת. תשאלו את המתפללים מה זה אומר? יש את זה.
אבל זה מדיטציה בפני עצמה.
זה מדיטציה בפני עצמה, כן, כן. עכשיו מה, הנה זה דוגמה אחרת, למשל. ז'אנר אחר של השיוויתי, אוקיי? זה למשל ז'אנר אחר. עכשיו למשל זה מאוד אופנתי, שאתה הולך לסופר סתם, הוא כותב לך כזה, שתשים את זה בבית, או תשים את זה בעסק, וכולי שיביא ברכה, ובפנים תשימו לב, יש את המזמור הזה, ויש גם עוד כל מיני, תלוי לפי הסגנון, הנה פה אם אתם רואים, יש את השם בן מבית, א' ב' ג' את הצדיק, מה שיש בקמיה. כל מיני צירופים, או אין בית שמות, או חלק מזה. זה למשל, מנדלות של רבי אברהם אבולעפיה, מהמאה ה-13, אחד מהמומחים הגדולים לקבלה בעולם הקבלה היהודי. אז יש כל מיני סוגים של לעשות מדיטציה על פסוקים בצורות מסוימות. בדרך כלל זה או עיגולים או צורת המנורה, שזה הדבר הנפוץ ביותר. אוקיי? מה?
עיגולים וקו.
כן, עיגולים וקו. אוקיי. עכשיו, דיברנו על העניין של השילוב של י' כ' ו' כ' ו' א' ד' נ' י', זה נקרא ייחודים. מה זה ייחודים? זה מצב שבו אתה מייחד, מחבר לאחד, שני שמות.
מותר לרשום את
זה? תרשמו בקוף במקום ה'. מה הייחוד הזה? אם אתם שמים, כמו שאמרנו, הנה י' כ' ו' כ', משולב עם א' ד' נ' י', כאשר אנחנו למדנו שיוד כיוון כמסמל את העולם העליון, ואלף דלנון יוד מסמל את העולם, העולם הזה, העולם התחתון. כשאנחנו משלבים ביניהם, מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים את הבורא עם הבריאה. את הצד הזכרי של הבורא עם הצד הנקבי של הבורא. את הנותן עם המקבל, את האור עם הכלי. ואם אנחנו ניקח את זה ביחד, למדנו שיוד כיוון כזה 26. אלף דלנון יוד זה 65. אם נחבר אותם ביחד, זה יוצא 91, שזה אמן. אז זה הכוונה של האמן. זה הכוונה, עוד דבר שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, כתוב י' כ' ו' כ', ואנחנו אומרים, נכון? אנחנו אומרים א' ד' נ' י', נכון? צריך לחשוב אחד חושבים כי הוא שייך לעולם העליון. הוא לא שייך לעולם הגשמי. את השני מבטאים כי הוא שייך לעולם של פה. אבל אתה צריך לחבר את שניהם תוך כדי אמירה, כי מה אתה עושה אז? אתה מחבר שמיים וארץ, בורא ובריאה, נותן ומקבל, אור וכלי. מה?
זה
פצל,
אבל
שבא לי מקום
אחרי שאתה אומר את זה, ביחד עם הכי שאומר משהו אחר.
נכון, ואז אתה מחבר. אתה מחבר, לא מפת, אתה מייחד. מה אתה עושה שאתה עושה את זה? אתה מושך את האור של הבורא לתוך הבריאה. אתה מושך את הנשמה לתוך הפעולה. את הנשמה לתוך הגוף, שזה הדואליות, שמה העבודה של האדם בעולם הזה? לחבר את שניהם. שבן אדם עושה פעולה, והוא מכניס בפנים כוונה רוחנית, מה הוא עושה? הוא עושה ייחוד, נכון? הוא מייחד כוונה ותחושה עם פעולה ומעשה. מובן? הוא מחבר. עוד פעם, שאני למשל, אני מדבר עם מישהו, ואני רואה קצת במצוקה, ואני אומר לו, הכל יסתדר, ויהיה בסדר, ואני אוהב אותך, וכו' וכו'. אתה יכול להגיד את זה ככה, בלה 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 בלה, ואתה לא באמת מתכוון, ואתה יכול להגיד את זה עם כל הנשמה, נכון? מבינים את ההבדל? אתה יכול לעשות את זה כבדרך, כי אני כבר רגיל, אני מורה יועצת בבית ספר, ובא יהיה עוד ילד, אני אהיה בסדר, תעשה שיעורים, וזה היה גוף בלי נשמה, נכון? או אצל הפסיכולוג, בלה 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 בלה, רעש רקע. גוף בלי נשמה. או שהבן אדם, אתה מרגיש שהבן אדם נתן לך את הנשמה בתוך המילים. וכמו שאמרנו, בישול, אחד מבשל ומכניס את כל הנשמה בפנים, ואחד לא. יש הבדל במוצר הסופי? קוראים לזה ייחוד. מה זאת אומרת שאתה מייחד משהו מופשט עם משהו גשמי? הביטוי הכי ידוע לזה, זה י' כ-ו' כ-ו' א' ד' נ' י'. זה כל פעם שבן אדם מברך, או שהוא קורא בתורה ואומר את שם השם, אומר אדון, נכון? א' ד' נ' י'. אבל כתוב משהו אחר. אתה מחבר את השם י' כ-ו' פ' עם השם א' ד' נ' י'. אחת המדיטציות הכי חשובות זה לתרגל בדמיון שאתה מדמיין את היו"ד כ"ו כ"ה ואת א' ד' נ' י' ואז אתה משלב ביניהם ואתה יוצר את השם הזה י' א' ה' ד' וו' נ' ה' וי' ושאתה מחבר אותם במחשבה זה נקרא ייחוד. אז עכשיו בהתחלה נדמה לי שאני רק מחבר את האותיות, אבל מה אומרים המקובלים? ברגע שאתה עושה את זה קוראים, אתה מפעיל את התוכנה הזאת ביקום, קוראים דברים, היקום משתנה, אתה משתנה. וככל שמתרגלים את זה יותר, אתה מתחיל להרגיש שקורים לך דברים. כי זה עושה משהו. זה עושה דברים עצומים. רק, זכן, אחת המדיטציות הכי חזקות של ייחוד, זה המדיטציה שלמה. יש מו יותר מורכב מזה. זה נקרא ייחוד הנר. זה יותר מורכב, אם אתם שמים לב. יש את הקודם, י' כ' ו' כ' א' ד' נ' י'. כן, זה פה. אוקיי, פה זה מיותר. אבל, פה תשימו לב, יש גם י' כ' ו' כ' א' כ' י' כ'. י' כ' ו' כ' אלוקים. עכשיו, זה, אם ניקח את שלושת הצירופים האלה, לבירות, תשימו לב. הצד ימין זה י' כ' ו' כ', שהוא מסמל תמיד את החסד ואת הנתינה. את האור של הבורא. את הצד שמאל, הם מסמלים את קו שמאל, ושלושתם מתחילים באלף. לכן הם נקראים נוצר חסד לאלפים. חסד לאלפים. עכשיו, אם אנחנו מחברים את שלושתם ביחד בגימטריה, י' כ' ו' כ' א' כ' י' כ', י' כ' ו' כ' אלוקים, י' כ' ו' כ' א' ד' נ' י', בגימטריה זה יוצא 250, שזה נר. כלומר, איזה אנרגיה יש בנר? נר שאנחנו מדליקים. זה הכוח של הנר. כי הנר, נר השם נשמת אדם, שבן אדם, שאנחנו רוצים להתחבר למשהו מופשט, מה אנחנו עושים? נר. מישהו יש לו יום פטירה, אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו רוצים להתחבר לנשמה שלו. מה עושים? מדליקים? נר נשמה. רואים את הנשמה? לא. אז איך אני מתחבר לנשמה? נר. נכנסת שבת, מישהו ראה את השבת נכנסת? לא. אבל מה אני עושה? אני מדליק נרות שבת. נכון? למה שני נרות? למה שני נרות? כי בגופו של הגבר יש רמח איברים, 248. לאישה יש רנה ואיברים, 252. ביחד כמה זה? 500. 500 זה שני נרות. נר ועוד נר, נר זה 250. שני נרות זה 500. אז שני נרות, זכור ושמור, זכר ונקבה, בעל ואישה, כל ה... כל השלמות. אבל המינימום זה שניים. נרות שבת, המינימום זה שניים. לא, יש שניים. נתחיל משניים. כי יש איזה עניין ששניים... כי אחרי שיש שלושה, זה קו אמצעי. ימין, שמאל ואמצע. זה השלם. אחרי זה ארבע... לא ניכנס לזה. הסיפור בפני עצמו. אוקיי. אז זה נקרא ייחוד הנר, שזה ייחוד נורא מפורסם, זה כבר יותר למתקדמים. יהיה יותר מתקדמים. וחושב שלהיום, להיום, יש עוד מדיטציה אחת, הסוג הרביעי, זה השקטת המחשבה. איך בן אדם עושה שקט פנימי כדי לקבל את המסרים מבחוץ. אבל זה, כדי לעשות את זה צריך הרבה תרגול של שליטה. וזה לא קל, בעיקר לא ליהודי. שיהודי לא יחשוב על שום דבר, זה נורא קשה. לכן המדיטציה היהודית היא קודם כל, תחשוב, אבל תשלוט בזה. תכוון את זה, כוונה. אחר כך שהגעת לרמות גבוהות של שליטה, אוקיי. טוב, אנחנו להיום, אני חושב שסיימנו.
לשמיעה החוזרת של ההרצאה ועוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.livekabbalah.org www.livekabbalah.org.